אז יופי, ערב טוב לכולם, כאן יולי עדר וקרנית להב ומיטאי. ואנחנו כאן היום, אלן, אנחנו כאן עם תוכנית היום, פעמיים כי טוב, עם קוף. אז אני אתן לקרנית להסביר למה.
כן, קודם כל שלום, אני נורא מתרגשת, זו פעם ראשונה שלי. הרעיון של השם עלה קודם כל כי החלטנו שזה יהיה יום שלישי, ויום שלישי זה פעמיים כי טוב. ומכיוון שאנחנו שתיים, ואנחנו מסוגלות להביא איזה שהם שונויות, כי כשמישהו אחד מגיש שידור, אז הוא מביא את עצמו. וכשמגישים שניים, תמיד הם יכולים לתת שתי זוויות, לפעמים אולי אפילו לאתגר אחד את השני, ובעצם לתת את כל המנעד שיש בין הכיתובים. ומבחינתי, אני מרגישה שהאתגר הכי גדול שלנו היום זה אחדות. וליצור אחדות מתוך כל המנעד של השונויות של בני האדם, זה האתגר הגדול. לשלב את האור ואת החושך, ולשלב את הטוב ואת הרע, ואת היצר ואת המחשבה והרגש, ואת כל מה שרק אפשר, כדי להביא טוב לעולם. זה
מקסים. מקסים. במיוחד בתקופה כזאת מאתגרת של, שהקבוצות הקודמות שהיו פתאום מפרידים אותנו מחדש, יוצרים קבוצות חדשות, פתאום משפחות נפרדות, פתאום אנשים מתחברים לערכים אמיתיים שלהם. את רוצה להרחיב עליך השנתיים האחרונות האלה שינו את חייך? ומה גילית, מה מצאת?
וואו, אז זו שאלה ענקית. קודם כל, אני מרגישה בנקודת זמן העכשווית עכשיו, שאנחנו נמצאים, אני לא יודעת אפילו להסביר את זה, אבל אני מרגישה שאנחנו נמצאים באיזשהו רגעי קסם כאלה, שמצד אחד יש פחד מאוד גדול שמאיים מבחוץ, ומצד שני איזושהי מין תקווה מאוד גדולה, והאתגר שלי הוא להתמקד באהבה ובטוב, ולא לתת לפחד לחלחל. אני חושבת שמה שקורה בשנתיים האחרונות, זה איזשהו מין הקש ששבר את גב הגמל, בכל מיני דברים שקרו לי, מבחינת ההתעוררות שלי למה קורה בעולם הזה. אני תמיד אומרת לכולם שאני נולדתי בוטחת. אני תמיד קודם כל נותנת אמון. אני קודם כל נותנת צ'אנס. מבחינתי, אנשים מגיעים בטוב, כי אני מגיעה בטוב. ואם אני חוטפת כפה, אז אני אומרת רגע. ואם אני חוטפת עוד כפה, אז אני שמה כבר איזשהו איקס. אז אני באתי לעולם בוטחת, ולאט לאט ראיתי כל מיני דברים, וקראו לי כל מיני דברים, שאילצו אותי לראות איזושהי אמת. שוואלה, יש פה אינטרסים, יש פה רשע, יש פה זדון, יש כאן אכזריות, יש פסיכופתיות. וככה אני, אולי בהמשך ככה נגיע אפילו גם לתחנות שקרו, כי הסיפורים הם יכול להיות שהם מעניינים.
כן.
אבל זהו, והקורונה בעצם מבחינתי שברה. אני, כשהקורונה הגיעה, בהתחלה פחדתי כמו כולם, חודש, חודשיים ראשונים, היינו בסגר, והיינו בהיסטריה, אני בכל אופן ככה ננו בזה, וחיתנו את הקוטג' וחיתנו את כל הקניות, וכל הירקות הלכו לכיור מיד מהסקיות, והשארנו את הנעליים בכניסה.
נתת אימון מלא.
מה זה? כאילו, באמת לא ידעתי מה, וחשבתי שזה יכול להיות באמת מגפה נורא 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 מסוכנת, תמיד יכול להיות אפשרות שכן. אחרי חודשיים, שלושה, התחלתי להבין שמשהו קנה, לא כזה מי יודע, ואז גיליתי את אלונה אלמן, התחלתי לראות איזשהו שידור שלה, וראיתי שרעיון שלה עם אושרה בלפולסקי אפילו מלפני הקורונה. והתחלתי ככה ללמוד את העולם מחדש, פשוט ללמוד את הכל מחדש.
אושרה בלופובסקי מחיסונים בחירה מושכלת.
כן.
אוקיי. אז בעצם עד לשנתיים האלה בטחת במערכת...
בגדול, כן.
משרד הפיות, כן.
כן, בעיקר באופן אישי, באנשים שאיתם הייתי, פחות התעסקתי במשרד ובמערכת, אלא יותר באופן אישי באנשים שמייצגים אותו, ובטחתי במה שהם מביאים. והיום אני שמה סימן שאלה על כל דבר. ומבחינתי זה ללמוד את העולם, מה שאני עכשיו עושה, כבר שנה וחצי, זה בעצם ללמוד את העולם מחדש. ללמוד מה זה חינוך, ומה זה בריאות, ומה זה חוק, ומה זה זכויות, ומה זה אוויר שאנחנו נושמים, מה זה תזונה. אני בעצם לומדת את הכל מחדש, את ההיסטוריה. אני מבינה שגם ההיסטוריה שלימדו אותנו, היא זווית, או שהיא זווית מועדפת, או שהיא בכלל איזשהו סיפור המצאתי.
את יודעת, זה אחד הדברים היפים שקרו בתקופה הזאת, שהרבה מאוד אנשים עצרו והתחילו לחשוב בצורה ביקורתית על כל מה שהם מקבלים.
כן.
כי לי באופן אישי זה קרה לפני המון שנים, כשילדים שלי נולדו. אז התחלתי לבחון כל דבר ולחטט, ואצלי זה היה בהדרגה. קודם לידות, חשבתי שרק בלידות רופאים מגזימים וזה מושחת. אחר כך בכל התעשיית האוכל, בעצם אוכל זה התחיל לפני, חיסונים. אצלי זה היה טיפין, טיפין. אני אוהבת לעשות שינויים באופן הדרגתי. אז ככה חיים גם הביאו לי דברים. יכולתי בעדינות לצלול לזה. מי שעושה את זה עכשיו בשנתיים האחרונות והוא עומד בזה, ולא נשאר ב... באותה קבוצת אנשים שלא מוכנים לראות דברים אחרת, זה אומץ, זה לקוחות נפש. כי לעשות את זה במהירות הזאת, זה אקסטרים. לחלוטין.
כבר אני מגלה את השונות שלנו, אמרתי לך, יהיו פה הרבה כיתובים. אני אחת של זבנג, אני אחת של זה, ואת אומרת שאת אוהבת וצריכה את הדברים הדרגתי.
כן, אני גם עשיתי מלא שינויים בחיים שלי, אני היום אדם שונה לגמרי ממה שבאתי לעולם הזה, כאילו אני גם עברתי מלא טראומות כי גדלתי לאמא אלכוהוליסטית, אז, וגדלתי מבחינת התזונה הייתי על תפוחי אדמה וצלעות חזיר, והיום אני פירוטנית כמעט, כאילו אני עשיתי שינויים גדולים בחיים, אבל הכל בהדרגה, לאט לאט, זאת אומרת אני יודעת לעשות שינוי, אבל אני צריכה את ה... כמו במבוק, לאט לאט. ועוד משהו שאמרת, ואני מאוד רוצה שתרחיב על זה, את אמרת התנהגות פסיכופתית, התנהגות חולנית. כי מי שמכיר את ההתנהגות פסיכופתית, הוא ברגע שהוא מתחיל לחשוב ביקורתית, הוא מזהה, מזהה בכל מה שמתנהל פה, התנהגות פסיכופתית.
לגמרי.
בשביל זה צריך באמת היכרות עם הדבר הזה. לך הייתה היכרות עם הדבר הזה?
כן, אגב, לכולנו יש, רק שהרבה מאיתנו לא יודעים לשים את האצבע.
טוב, אנחנו יורשים את זה, אנחנו מגלגלים את זה בתרבות, אנחנו מקבלים את זה מהמשפחה, סביבה, מקום שאנחנו גדלים, ואנחנו אליהם, אנחנו מעבירים את זה הלאה, אלא אם כן אנחנו מתחילים בעבודת מודעות, ואנחנו מתחילים לנקות את זה מתוכנו.
מחקרים אומרים ש-15% מהאנשים יש בהם מרכיבים פסיכופתיים, נרקסיסטיים. 15%. עכשיו לנו, אנחנו כשאנחנו גדלים, אז יש לנו את המחשבה שפסיכופת, זה זה שלוקח רובה, הולך לבית ספר ומכסח ילדים. זה לא פסיכופת. פסיכופתים זה אנשים שמשהו ביכולת ההסתכלות שלהם בינם לבין העולם הוא קצת, הוא לא מאוזן. והדבר העיקרי שבעצם אני שמתי לב בנוגע לפסיכופתיות, זה משהו שנקרא גז לייטינג. שמעת על המושג גז לייטינג?
גז לייטינג?
גז לייטינג.
זה סוג של שאיבת משהו.
זהו. זה
יניקה של...
אז גז לייטינג בעצם זה מונח שהביאו אותו, הוא מקושר לכל הנושא של נרקסיזם ופסיכופתיות, והוא מגיע מאיזשהו מחזה משנות ה-30 לדעתי, אם אני לא טועה, שמספר על זוג שחי ביחד, ואז היו המנורות, התאורה בבית הייתה על גז. עכשיו, הבעל במקרה הזה, אנחנו לא נדבר על גברים, נשים, זה לא העניין, אבל במקרה הספציפי הזה, הגבר היה מהמם את התאורה. ואז אשתו הייתה אומרת, מה קורה לתאורה? ואז הוא אומר לה, מה קורה לתאורה? תאורה אותו דבר. ולאט לאט היא פשוט השתגעה, כי הוא גרם לה לאבד את בוחן המציאות. עכשיו, גז לייטינג בעצם מדבר על זה, שפסיכופתים גורמים לך לפקפק, במה שאתה רואה, במציאות. זאת אומרת, שאתה רואה מציאות מסוימת, אתה רואה שמשקרים לך, אתה רואה שפוגעים בך, והפסיכופת, מה שהוא עושה בעצם, זה אומר לך, אתה מדמיין. זה לא, אתה ממציא, אתה מדמיין, אתה משוגע, אתה פרנואיד, ואת חלק מהאנשים, זה גורם להרער את עצמם. עכשיו, יש אחוז קטן מהאנושות שלא ממש נופלים לתוך המלכודת הזאת. שגם כשאומרים להם, אתם משוגעים, אתם ממציאים, אתם מגזימים, הם אומרים, לא, אני יודע מה אני רואה. זה משהו מאוד מאוד, אני לא יודעת אם זה משהו באישיות, יש איזושהי סברה שאומרת שכאלה שנפגעו בגיל צעיר,
כן, הם מתורגלים לא להאמין.
בדיוק, היכולת שלהם להבין שיש, אפשר לקבל גם כפות. ופה אני בעצם ככה רוצה לשאול אותך, אם מה שסיפרת של לגדול לאימא אלכוהוליסטית, האם את חושבת שזה בעצם משהו שהכין אותך לזה שלא, העולם הוא לא פרי טייל? ושגם מי שאמור בעצם להיות זה שמטפל בך, עלול בכוונה או שלא בכוונה, לפגוע או לא לדאוג או...
מן הסתם, כן. החיים הם מסע, וזה דומן מושך דומה. זה ידוע שאנשים שנפגעו הם מושכים לעצמם עוד ועוד פגיעות. עכשיו, יש את במישור הפרטי ויש במישור החברתי וקבוצתי. זה הכל ביחד. כנראה שגם הפרטי מגיע יחד עם קבוצתי, ואימא שלי גם כן הייתה תוצר התרבות הזאת, שעברו מלחמת העולם השנייה, סבא וסבתא עברו מלחמת העולם השנייה. זה מצלק, אז הם מעבירים את זה לילדים שלהם. אז זה יוצר התמכרויות, אז זה המקום אליו התגלגלה אמא שלי. גם אנשים עד לפני 30-40 שנה לא הייתה מודעות לטפל בנפש. היו נותנים נכון. כדורים.
נכון.
אז היו מדחיקים את הבעיות. ללא ספק זה פגע בי וקשות, אבל כל אחד לוקח את זה למקום אחר. ואני פשוט הרבה מאוד שנים... הקטנתי את עצמי, הייתי ממש ממש קטנה, ועד היום אני פה ושם לוקחת אשמה ואחריות ומתגוננת פה ושם, אחרי כבר עשורים של עבודת מודעות וטיפול בצלקות, עדיין יש את הכפתורים הקטנים, כי זה רצף, ברגע שזה נוצר, זה כמו שכבות, זה מביא אלייך עוד ועוד ועוד ועוד. בנוסף לזה, גיל ההתבגרות שלי נפל בדיוק לסוף שנות ה-80, התפרקות ברית המועצות לשעבר, אז כשאת הולכת לבית ספר, ומורה
בהיסטוריה... זה עוד היה שם?
אני עליתי בגיל 18 וחצי, אז בית ספר, סיימתי תיכון שם, אפילו הספקתי ללמוד בית ספר לאחיות. אז בבית ספר היינו מגיעים לשיעורי היסטוריה, מורה מספרת משהו, ואז את חוזרת הביתה, ואת פותחת עיתון, ואת קוראת משהו אחר.
וואו.
כשאת בגיל ההתבגרות, נצרב לך משהו שהמציאות היא לא מה שמספרים לך. אין להאמין לסמכות כמו שכאילו ללא עוררין. אז זה בהחלט השפיע עליי. זה בהחלט השפיע עליי.
היה שיח על זה? היה שיח על זה? זאת אומרת, לא. דיברו על זה בין... לא.
לא, זה לא, זה לא תקופה, זה לא מקום. אני לא יודעת אם בארץ בכלל היה שיח, אבל אני, כשאני מסתכלת אחורה לתקופה שבה גדלתי, בבית ספר שבו גדלתי, המודעות שם, לא הייתה שם מודעות להשפעה נפשית של הדברים. בכלל, בכלל, לא היה לזה לא מקום ולא מודעות. הכל היה ממש לפי ספר, איך עושים. לא הייתה שם מודעות בכלל לפן הפסיכולוגי של מה שקורה לבני אדם, כשהם שומעים.
אבל זה שאת אומרת שהמורה לימדה משהו אחד, את באה הביתה, את רואה משהו אחר, אז נגיד עם חברים לא מדברים
על זה? לא, בעיתונים היו כל מיני... אנחנו לא דיברנו על זה, אבל זה השפיע ברובד של לא לסמוך על הסמכות. ובנוסף לזה שזה שגדלתי בבית עם אמא אלכוהוליסטית, אני יודעת שאת בגיל צעיר היית שואלת אותי מי הדמות הנערצת שלך, הייתי אומרת אמא, ואז בגיל 12 כשחוויתי מראות של אמא שלי במצבים מסוימים, אז אותה סמכות התרסקה, אז אין לך יותר סמכות. אז כל העניין של הסמכות, למרות שכפתורים עדיין נשארו, וכשהייתי רואה איש במדים, הייתי משקשקת, וממבחנים תמיד הייתי מפחדת, עדיין כאילו אין את האימון מוחלט בתוך, בסמכות. אין, זה התרסק. אז זה מה שדרבן אותי לחשיבה ביקורתית. אצלי.
אז את ממש מוכנה למה שקורה עכשיו, זאת אומרת, זה ממש...
כן, לגמרי.
ממש אחד לאחד מה שקורה עכשיו.
כשזה התחיל, כן, אבל האמת היא שכשילדים שלי נולדו, ונחשפתי למשל לכל העניין של לידות בית, או לידות בבית חולים, וראיתי כמה שזה לא תואם, זה היה אחד הרבדים הראשונים של ההתעוררות, ואחר כך הייתי בכנסים של... אנשים פורצי דרך בתחומי לידות בית, ושמעתי מה שהם אומרים ומה שקורה בבית חולים, וסטטיסטית, כמה כמות לידות קיסריות על בעשורים שבהם.
כן.
למעשה אנחנו לא היינו בתקופה הכי חשוכה של לידות, התקופה הכי חשוכה זה שנות ה-70, זה קשור עוד פעם לטראומות של מלחמת העולם השנייה, ברגע שאנושות עוברת טראומה, היא יורדת בתודעה משמעותית, ואז הכל מותחק, כל הפן הפסיכולוגי, נפשי, פשוט אנשים מתנהלים על פי ספר, ככה צריך וזהו.
כמו הרוב עכשיו, הרוב עכשיו,
כן,
רוב
כן.
האנושות עכשיו היא תחת פוסט טראומה,
כן.
ומתנהגים באוטומט, אנחנו,
בדיוק.
אני מוצאת שאנחנו באמת אחוז לא גדול של אנשים שהם, שמתנהלים באופן יצירתי וחושב וביקורתי, שוב, את מדברת על לידות, זה מתחבר לי, דווקא אחותי מבוגרת ממני בארבע ומשהו שנים, היא בן אדם הרבה יותר ככה שקול ומחושב וריאליסטי ממני, ודווקא זה מאוד הפתיע אותי, היא מההתחלה, זאת אומרת, היא, הבת שלה בת 21, והיא הייתה מאוד מחוברת וערנית ללבדוק את הדברים, וכשהבחורה שלה נולדה לפני 21 שנה, היא לא באופן אוטומטי חיסנה, והיא הייתה מאוד 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 במוד הזה של חיסונים בחירה מושכלת, ובדקה כל דבר ומה כן ומה לא, ולא באופן אוטומטי. אחר כך היא עשתה, היא למדה להיות מדריכת הכנה ללידה, ואני בעקבותיה למדתי להיות דולה, וליוויתי אותה באחת הלידות, בשתי לידות בעצם, והקטע המעניין הוא שכמה שאני הייתי ערה ומודעת גם בעקבותיה, כשאני ילדתי, אני פשוט הייתי כאילו זומבי, הייתי כל כך מוטרדת ועסוקה בענייני המשפחה החדשה והזה, שאני פשוט, אני, מה שנקרא, ישנתי בעבידה, ושכחתי מכל הסיפור הזה, וילדתי בקיסרי לצערי, אבל לא הייתה ברירה, והילדה שלי קיבלה את כל החיסונים, כולל את החיסון הפגום של הסייביבק, שתיים מתוך שלוש מנות, ואני אומרת לעצמי, כאילו, איך אני ישנתי בעמידה, איך?
כי יש רבדים, נכון. אנחנו חוזרים על השיעורים, כי פעם ראשונה אנחנו נכנסים לשיעור הזה במאוד, ברובד ראשוני, לוחמני בלשנות, ואחר כך אנחנו צריכים לחוות את זה עוד פעם, כי לא במקרה אנחנו צריכים לחוות ולחיות פה ולהיות פה, ולא רק ללמוד את זה על תיאוריה. כי רק אחרי שאת חווה את זה, בגלגול הבא, את לא תפלי לשם, ואת לא תדעי...
רגע, נקטה לי משהו, כן, רגע, קליטה.
אוקיי, חזרתי.
רגע, המשפט האחרון שלך היה נשמע כמו חייזרים.
אמרתי ש...
נעת על הרבדים.
יש כל מיני רבדים, כן. אנחנו צריכים לחוות את המציאות לא רק ברובד של תיאורטי ולדעת את זה, אלא לחוות את זה על בשרנו, כשאנחנו חווים משהו באופן... שאת פשוט, יש סיטואציות שבהן את אינטואיטיבית לא הולכת לאנשהו, כי את יודעת שזה לא טוב, כי יש לך זיכרון ואת לא יודעת מאיפה הוא. כשחווית משהו שאת לא רוצה, זה פשוט, זה לא נשאר רק בגוף, זה נשאר גם בנפש, וזה מתגלגל איתך גם לגלגולים הבאים. את לא תחזרי על אותו שיעור, אם למדת את זה כאן בגלגול הזה. עכשיו את נעלמת לי.
אני פה.
כן.
אני פה.
אז מה שרציתי להוסיף, שזה, רציתי רק להשלים כל מה שדיברנו עליו קודם, זה מתחבר לי לזה שבאותה משפחה, לאותם הורים, אחות אחד מתנהגת ככה ואחות שנייה, כי זה לא אותן נשמות. יש כל נשמה באה עם הניסיון גלגולים משלה.
נכון.
בגלל זה משפחות נפרדות עכשיו.
זה נכון. אני קודם כל מודה בכל דיבי לזה שאחותי ואני רואות את הדברים דומה. אני מדי פעם שואלת אותה, אנחנו טועות? יכול להיות שאנחנו מגזימות? היא הייתה עכשיו בביקור אצל אבא שלי בארצות הברית, ואני והבת שלי לא יכולנו לטוס. כי אנחנו לא רשאיות להיכנס, אני לא רשאית להיכנס לארצות הברית עכשיו, זה היה לא פשוט, אבל שמחתי שהיא כן יכלה לטוס אליו, וככה הרבה שיחות עם אבא, ואנחנו בקשר מאוד הדוק, ואני ככה, אני כל הזמן שואלת אותה, תגיד לי, יכול להיות שאנחנו מגזימות, חשוב לי, שוב, הגז לייטינג הזה, מנסים מסביב כל הזמן להגיד, אתם מגזימים, אתם טועים, ואני אומרת, חשוב לי שבוחן המציאות שלי יהיה אמיתי. אז אני גם שואלת את הסביבה, כדי להיות, וכן, אני חושבת שאנחנו נמצאים בתקופה הזויה, הזויה ברמות שאין לתאר. אנחנו כאילו חיים בתוך סרט. אני ממש מרגישה,
אלס,
חיים בסרט.
אלס בארץ הפלאות.
ממש.
הקטע עם המראות ההפוכות, עם המלכה והקלפים, שהיא מסתכלת עליהם ואומרת, אתם, מה אתם עושים? זה הזוי, זה לא יכול להיות.
והמטריקס, והגלולה האדומה והכחולה, זה ממש... אני כאילו, אני אומרת, חבל שאני לא יכולה פשוט ליהנות מהסרט הזה. כי אנחנו חיים בתוכו ואנחנו באתגר של לשרוד את מה שקורה, לא רק לשרוד, גם לעשות שינוי. כי אני ממש מרגישה את השליחות, את גודל האחריות, בתור אלה שרואים את הדברים, שיש לנו גם אחריות לעשות עם זה. לא סתם החוק והחוקים החברתיים אומרים שכשאתה רואה משהו, אתה רואה עוול, אם אתה לא עושה משהו לעצור אותו, אז אתה בעצם...
אתה שותף לפשע.
של שותף, כן.
כן. זה ממש אתגר, כי אני אגיד לך, אני בתור מישהי שהתעוררתי לפני 18-19 שנה, וניסיתי לשנות אנשים ונתקלתי בהמון, היה לי מאוד קשה, כי כשאת מטיפה, כשאת ממש רוצה לשנות, אנשים מתנגדים. אז בשלב מסוים פשוט הפסקתי, הפסקתי לדבר, הפסקתי לנסות לשנות. אמרתי, אני אחיה את ה... אני רק אבקש שלא יפריעו לי לחיות את החיים שלי כפי שאני רוצה לחיות אותם. אני הייתי בסביבה, הייתי לוקחת את הילדים שלי במנסה, אז היו ניגשים אליי ואומרים לי, למה את עושה את זה? הם יותר מדי קרוב אלייך. אני הייתי, ילדים שלי גדלו על פירות וממרחים, הייתי בתקופות יותר קיצוניות, אז זה היה הכל raw food, אז היו אומרים לי, תחשבי, לפני 10 שנים, אנשים היו ניגשים אליי והיו מוכנים להזמין לרווחה. פעם אחת הייתי בחול עם מנסה, אחד הסבתות ניגשה אליי וממש צרכה עליי, אמרה לי, התינוק שלך נחנק תכף. ברמה כזאת. זה מה שהיה לפני 20 שנה. היום זה כבר, זה נכנס לתודעה, זה כבר נורמלי. אבל אז בשלב מסוים פשוט נסגרתי. אמרתי, אוקיי, אני אשאר במקום שאני פשוט אחיה את החיים שלי כפי שאני רוצה אותם, בלי לנסות לשנות את האחרים. כי בהתחלה הייתי מאוד נחושה, ודיברתי, והתרגשתי, והסברתי לאנשים למה, ולמה חשוב להעניק במשפחה של ה... גרוש שלי, אבא שלי, ילדים שלי היו אומרים לי פויה, כשילדה שלי הייתה יונקת מעל גיל שנה, הינקתי את הבת שלי עד גיל 2.5 ואת הבן שלי עד גיל 4, אז הייתי מניקה, הייתי הולכת לפינה, אז סבתא הייתה ניגשת אליי ואומרת, פויה, שתפסיק כבר לנוק, ככה, כי זה היה לפני 16 שנה, זה היה מצב ממוצע בחברה, אני בטוחה שהיום מצב שונה, ואני בטוחה שחלק מזה זה אנשים כמוני, שאנחנו היינו הזרעים הקטנים האלה לתוך הסביבה שהרגילו אותה לראות את המראות האלה, לקבל את המציאות הזאת, גם בלי לנסות להסביר אותה, פשוט לקבל אותה. אנחנו מכירים את חמשת השלבים של ההתעוררות, שפעם בהתחלה יש זלזול, אחר כך יש התנגדות אקטיבית מאוד, אחר כך יש דיכאון, את זוכרת את השלבים?
לא.
ואז יש השלמה, לא זוכרת חמישי, כן, אז זה עובד בהכל, כל שינוי שאנחנו רוצים להטמיע, צריך סבלנות.
כן.
ולעשות את זה תוך שנתיים זה לא קל, כן, אז כנראה ש...
את מדברת על ההנקה ועל השיפוטיות
על בהנקה. הכל.
אז זהו, כן. אני, זה מזכיר לי את מה שדיברנו מקודם, שאמרתי לך שאני בעצם מגלה שאני פשוט צריכה ללמוד את הכל מחדש, ואני המון דברים אצלי משתנים. המון דברים באיך שאני ראיתי משתנים. כמו למשל, מה שסיפרתי מההנקה הזכיר לי, למשל, את העניין של חגורות בטיחות. אני יכולה להגיד לך שלפני כמה שנים, אני לא הייתה לי בעיה להעיר למישהו כשאני רואה שהם נוסעים ברכב עם הילדים, והילדים לא חגורים. כאילו, מה אתם עושים? פויה, אוי ופוי. כאילו, יש חוק, החוק אומר, ואתם לא שומרים על הילדים שלכם, ואיך אתם נוסעים בלי חגורה. ומה שקרה בשנה וחצי, בשנתיים האחרונות, גורם לי לחשב מסלול מחדש על הכל. ופתאום אני אומרת לעצמי, רגע, לנסוע עם חגורת בטיחות ברכב צריכה להיות החלטה של האדם, וצריכה להיות החלטה של הורה על ילדו. והדבר הזה של לקחת תינוקות בני יומם, לתקוע אותם בתוך כיסא, שהם הכי צריכים להיות על הגוף של אמא, והם נוסעים באוטו שעות על גבי שעות, ולא יכולים להיות על גוף של אמא או של אבא, או שמי שזה לא יהיה, ותקועים וקשורים בתוך כיסא ובהיסטריה. ואני רואה את הילדה שלי שישנה באוטו כמו איזה... עם המפרקת, אף הקדימה, תכף נשברת לה המפרקת, וישנה ככה, ואני חצי מהנסיעה, אני עסוקה בלסדר לה את הראש בחזרה למקום, ואני אומרת לעצמי, כשאנחנו היינו קטנים, היינו עייפים בנסיעות ארוכות, היינו נשכבים במושב האחורי, וישנים.
כן.
למה צריך להושיב את הילדים בצורה כל כך מעוותת וכזה? כי מישהו החליט שצריך חגורת בטיחות. אני חושבת שאני צריכה היום להחליט על הילד שלי ועל הילדה שלי, איך נכון שהם ייסעו. אז אתם רוצים להגדיל את הביטוח או לעשות דברים אחרים? זה כבר סיפור אחר, אבל להחליט עליי כחוק. איך אני אמורה לנוע? שזה דברים שאני פתאום, הכל הראייה שלי משתנה.
ואנחנו לא באמת יודעים עד כמה זה שומר באמת. מי מאיתנו הלך ובדק סטטיסטית? האם זה באמת מציל את החיים?
בדיוק.
ואני יצא לי לראות סרטון מלפני 100 שנה, 120 שנה בצ'יקגו, לפני רעידת אדמה. חבל שלא הכנתי את זה. תוך כדי שאת תדברי, אני אחפש אותו, נראה לי. לא, אני לא אמצא אותו כל כך מהר.
לפעם הבאה.
כן. אז רואים שם חשמליות נוסעות, מכוניות נוסעות, אין שם מעברי חצייה. אנשים פשוט נעים, הכל נע, ומלא, זה עיר, הכל עמוס באנשים, אנשים פשוט הולכים, מכוניות, אנשים, הכל ביחד. ואני, כאילו כשראיתי את זה פעם ראשונה, לא שמתי לב לזה. ואז כזה ברגעים שאני נמצאת עם עצמי, פתאום אני חושבת, אנחנו לאט לאט, במשך 100 שנה הכניסו אותנו למסגרות של חוקים ושל, אני לא שיכול להיות שזה באמת יפחית את רמת כמות התמותה, יכול להיות, אבל מצד שני אני משוכנעת שהם פשוט נסו לאט יותר, הייתה יותר תקשורת עין, גם היום זה נכון יותר, גם אם את עוברת במעבר חצייה, צריכה להיות בקשר עין. אני את הילדים שלי מאז גיל קטן, חינכתי אותם לא רק לחצות במקום, כאילו אמרתי, אתם קודם כל מסתכלים, אחר כך אתם מקשיבים, ורק אחר כך אתם חוצים וגם מנסים להיות בקשר עין עם מי שנוסע, כי אם בן אדם בקשר עין, אין סיכוי שהוא, אין, אנחנו בני אדם, אותו דבר כמו שכשילדים שלי, כשהם היו תינוקות, ישנתי איתם, תמיד הפחידו אותי, את תמחי אותה בלילה, איך אני מח אותה בלילה? אני בתקשורת איתה, ראיתם בעל חיים שמועך את הגור שלו?
נכון.
אין דבר כזה, אני שומעת את הנשימות שלה, זה נכון שבשנים שהם היו קטנים, השינה שלי לא הייתה אותה שינה, אני קלטתי את זה רק אחרי שחזרתי לישון לבד, זה שינה מסוג אחר, זה שינה הרבה יותר רדודה, אבל אין סיכוי שאמא תמאח את התינוק שלה, היא צריכה להיות שיקורה או מסוממת.
האינסטינקטים שלנו מאוד בריאים,
כן.
ומה
כן.
שהעולם המודרני עושה, זה הורג את האינסטינקטים שלנו. האוטומטים והנוחיות הורגת את האינסטינקטים שלנו, וזה אומר, זה כולל את האינסטינקטים של הניווט, אני נווטת מעולה ומאז שיש ווייז, אני מרגישה שהניווט שלי מנוון, מנוון.
אני בהתחלה ממש התנגדתי לזה, אמרתי אני לא...
האינסטינקטים שלך מאוד מאוד בריאים,
כן.
ההתנגדות מאוד בריאה, אבל בסופו של דבר אנחנו נכנעים לטכנולוגיה.
נכנעתי.
מי יותר ומי פחות. אבל האינסטינקטים שלך מאוד בריאים, וזה מקסים לראות את זה, אבל אני רואה את זה עכשיו שיש לי שני גורי חתולים קטנים בבית, והם עולים למיטה באמצע הלילה, והם עדיין קטנים, והשינה שלי חזרה להיות מאוד, מאוד רדודה, זאת אומרת, אני חזרתי להיות מודעת בלילה על כל תזוזה הכי קטנה, בשביל לא למוח אותם. אז האינסטינקטים שלנו באמת מאוד, שוב, זה חוזר גם לזה, יש לנו גוף מופלא, ויש לנו מערכת חיסונית מופלאה, ויש לנו מערכת תובנות ואינטליגנציה מופלאה, ומה שעושים לנו כבר עשרות שנים, אם לא מאות, זה להפוך אותנו למטומטמים, לשעבד אותנו, לחבות לנו את האינסטינקטים, לחבות לנו את הביקורתיות, לחבות לנו את היצירתיות. אני זוכרת לפני כמה זה, כבר 20 שנה או משהו שאמרתי לעצמי, אני באה מתחום חינוך, למדתי גם ביוטכנולוגיה, אבל למדתי חינוך, ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, בית הספר לא מלמד את הילדים את מה שצריך, הוא לא מלמד את הילדים מה זה כלכלה נכונה, מה זה תזונה נכונה, מה זה בריאות, מה זה תקשורת, מה זה ביטחון עצמי. הוא לא מלמד את הדברים האלה, ולמה? כי אם הילד יהפוך להיות ילד חכם כלכלית, אז הוא יבוא הביתה ויתחיל לתת ביקורת להורים שלו, על מה אתם מוציאים, ולמה קניתם את זה ולא את זה, ויתחילו גם להבין מה עושים הבנקים, וילדים יתחילו להיות יותר חכמים מהמערכות שאמורות לנהל אותם, ואז יהיו מהפכות. לא רוצים מהפכות. לא,
זה מה ש...
לגדל דורות מטומטמים.
זה מה שהוביל אותנו בחינוך ביתי. אנחנו, אני, בארץ יש שתי משפחות שהובילו חינוך ביתי במשך שלושה עשורים האחרונים. והתמזל מזלי, והם היו כבר כאן כשילדים שלי הגיחו לעולם. אז אני לא הייתי לבד, אני מצאתי את הקהילה הזאת שחיתקה אותי, קהילה באופן טבעי. ומאז שילדה שלי הייתה בת 8 חודשים, לא, 30 שנה, גיליתי את הקהילה הזאת, וככה גידלתי אותם בבית, בבועה הזאת של קהילה הזאת, שהיו לנו מפגשים, היו אנשים שהעבירו לנו את הידע ומידע בנושא חינוך ביתי, עשינו קורס חינוך ביתי, שם נחשפתי לכל העניין של החיסונים, שם נחשפתי לכל העניין של תזונה בריאה, שם, בזכות הקהילה הזאת, אני, הייתה התעוררות שלי. אז...
והקשבה לאינסטינקטים שלך.
האינסטינקטים, אבל זה לא... אם לא הייתה קהילה, הייתי מוצאת את עצמי לבד. אנחנו חייבים סביבה תומכת.
נכון.
אני חיבצתי את הסביבה התומכת הזאת, ברגע שמצאתי שאני, יש בי קונפליקט, ואני לבד, ולמזלי כבר היה אינטרנט, מצאתי את הקהילה הזאת, היו כל מיני קולות, אבל אנחנו תמיד מתחברים למה שהלב יותר מתחבר אליו. ברגע שמצאתי את הקהילה הזאת, אני הרגשתי שהגעתי הביתה. והרבה שנים, הקשרים שלי היו בעיקר עם הקהילה הזאת. עד לכמעט העשור האחרון, שזה היה תבילת האש האחרונה לפני התרללת. טיפול בצלקות וכל השאר, אבל זה נראה לי לשידור אחר.
אנחנו מכירות כבר הרבה חודשים, ולא יצא לנו לדבר. אמרתי, זאת תהיה הזדמנות להכיר אחת את השנייה, בצורה יותר מיוחדת, יותר עמוקה. עוד משהו ששמתי לב עכשיו, זה בגלל כל המצב שאנחנו נמצאים, אני פוגשת אנשים, ואנחנו כל כך עסוקים בעשייה העכשווית, ובמה צריך לעשות, שאנחנו לא מספיקים אפילו להיכנס, להכיר את הסיפורים אחד של השני. זה נורא, נורא מצחק. היה לי, פגשתי את אפרת יוסף, היינו באיזשהו כנס ביחד, ובילינו כמה ימים ביחד, ואחרי זה נסענו מסמר, מכמעט אילת, עד לכפר ורדים ביחד, שזה הרבה שעות נסיעה, ובילינו עוד ימים ועוד ימים, והיינו עסוקות כל כך הרבה בלדבר על העשייה, ועל מה שקורה, אפרת יוסף זה ממקימת שבטיה, ואז פתאום איזה יום היא פרסמה איזשהו פוסט על אח שלה, שנהרג בפיגוע, ואני הייתי בשוק, הייתי וואו, אנחנו בילינו כל כך הרבה ימים ביחד, ממש, צמודות, ובמון המון 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 שיחות, ולא הגענו בכלל לדבר, להכיר את הסיפור חיים אחד של השנייה. ואז איזה יום נפגשנו ואמרתי לה, עכשיו אני רוצה לשמוע עוד קצת על החיים שלך. כי אנחנו כאילו מכירים מאיזשהו מקום והלאה. לא מכירים את ההיסטוריה של ה...
כן.
אז אני מודה על המפגש הזה איתך, כדי לשמוע קצת גם מאיפה את מגיעה. ובטח אולי עוד אנשים שמקשיבים. בכלל, יש אפשרות לראות אם יש אנשים שמקשיבים, או
אני רואה אצלי, כן, אנחנו רואות שיש פה כרגע 16 צופים. כן, אני רואה
שחלק... וזה מוקלט, יכול להיות שודר בהמשך.
כן, כן. אז כן, בהמשך בטוח יהיו אנשים שיגיעו לזה, בהמשך לא כולם רואים את זה בלייב, אולי זו שעה גם כן.
אני יודעת שיש לא מעט אנשים שאמרו לי שהם לא יצליחו לצפות, והם מאוד ישמחו לצפות בהקלטה.
אבל הנה מישהו עונה, אני לא יודעת אם את יכולה לראות מהטלפון.
אני לא
רואה. רגע, את במחשב?
אני במחשב, אבל אני לא רואה את הצ'אט. איך רואים? על קומנס אולי.
כן, כן, בקומנס.
הנה, אני רואה.
את רוצה שאני אתייחס קצת אולי
לתגובות? יא, בטח, 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 בטח.
אז ממש ב...
אוי, אני רואה שיש מלא.
כן, לא, אבל תסתכלי מ-9 וחצי. 8 וחצי זה עוד לא שלנו.
חלק זה מלפני, אוקיי, אני רואה, אני רואה, אני רואה.
אז איראן פה איתנו, וישראל אמר איתנו, ויעקב זידי, צופים פלוס אחד, חמוד 15. אז שאלות אין פה יותר מדי, וקשה להגיד, אני לא יודעת מה בדיוק אמרנו בשעה 9:27, שזה היה סדר, התגובה הייתה סדר נשמתי חדש, זה בהחלט הולך להיות סדר נשמתי חדש, ויהיו לנו יותר הזדמנויות להיות סביב המדורה ולחלוק סיפורים. למשל בזכות, כשהיינו במפגשים של קהילה באופן טבעי, כל שנה היינו נפגשים לשבועיים בפארק הירדן, עם ילדים קטנים, ליד המים, אז שם היינו מבלים, ושם יכולנו לחלוק סיפורים, ושם היו מדורות ותקשורים, ועוד לא הייתה, לא היינו מרותקים לטלפונים באותו שלב עדיין, זה היה משהו כמו לפני 10-15 שנה, הטלפונים עדיין היו טיפשים ולא חכמים, אז זה היה רק לשיחות ו-SMS'ים, אז היינו יותר אחד עם השנייה, ויותר עם הילדים, וגם אם היו מצבים מאתגרים, איך שהיינו מגיעים, בדרך כלל ביום הראשון והשני, מלא תינוקות וילדים היו חולים, מדביקים אחד את השני, מדביקים.
שזה נושא שאנחנו צריכים לדבר עליו בהזדמנות.
כן, אני לא יודעת אם הם היו מדביקים, או שהחוויה המשותפת האנרגטית הייתה מאפשרת להם לפרוק את מה שנצבר אצלהם. אבל אני לא אשכח פעם אחת שהייתי שם לבד, כי אבא של הילדים שלי, בעלי לשעבר, אז הביא אותי, ואני נשארתי שם לבד איתם, כאשר תינוק בן 8 חודשים עליי, וילדה בת 2.5. וזה מלא מגבות, ואני בלי חיתולים. אז הרבה שטיפות, מזל שזה מזג אוויר חם והכל מתייבש מהר, אבל זה בקושי לישון, וכל הזמן לרוץ איתו, וכל הזמן גם לא נעים לו, הוא בוכה, אז צריך כל הזמן להיות איתו ולהרגיע אותו, אז זה מתיש. אז זה היה מאתגר ומעצים, בהחלט, כי בסופו של דבר, מה שלא שובר הוא מעצים אותך, מה שלא לא שובר הוא מחשל, אז זה מגדיל את האורך רוח. אבל יחד עם זאת, עם הרגעים הקשים האלה, את, כשברגע קשה את לא נשברת, את מוצאת את היופי באותו רגע קשה, כנחמה, למרות שזה זורק אותי גם לרגעים הפסיכופתיים, כי גם שם זה כדי לשרוד את המצב, את מחפשת את הטוב שבמצב, בגלל שאת מתמכרת לטוב שבמצב, ואת מתעצמת במצב הזה, זה יכול בטעות הורמונלית לחבר אותך ככה נוצר מזכיזם. אבל זה אחרת עם תינוקות וילדים, כי זה בסופו של דבר מעצים אותך. כי תינוק וילד הוא סך הכל מבקש, מביא מצוקה. ואם את יודעת להתמודד עם המצוקה, של אותו תינוק או ילד, את בסופו של דבר מתעצמת, שגם פסיכופת הוא סוג של מצב רגיש של תינוקי. הרבה חשבתי על זה, ועדיין הגעתי למסקנה שאני לא יכולה להציל פסיכופתים, לא. פסיכופתים צריכים לרצות להעצים את עצמם, להבין שהם זקוקים לטיפול כדי שהמצב ישתנה.
אני לא חושבת שיש טיפול, ממה שאני ככה למדתי בתקופה האחרונה, אני לא חושבת שיש באמת טיפול לפסיכופתיות ולנרקסיזם, ומי ש, מי מהם שכן רוצה לטפל בזה, אז הוא, אז הוא לא לגמרי פסיכופת נרקסיסט. זה כמעט משהו שהוא בא או טיפול, אחד מהדברים שצריך לעשות, זה לדעת לזהות אותם, ואיך להתנהל איתם. בעדיפות עליונה זה להתרחק. ואם לא להתרחק, אז איך להתנהל איתם בצורה שלא תשאב אותנו פנימה, או לא, לא להיות פתוחים לגז לייטינג ואנחנו, מה שקורה עכשיו, זה שאנחנו נמצאים בתוך סיטואציה שבה קבוצה של פסיכופטים הצליחה פה לעשות איזושהי השתלטות תודעתית. ברמת, אין לתאר את הדבר הזה, באמת. כאילו, שוב אני אומרת, זה כמו לחיות בסרט.
וכשזה ברמה קבוצתית, חברתית, זה עוד יותר מורכב, כי הם שולטים במנדסת תודעה, ואז זה לוקח זמן עד שדבר משתנה, זה צריך סבלנות ואורך רוח כדי להשפיע על אחרים וליצור קהילה תומכת. ככל שאנחנו לא מתייאשים וממשיכים לדבר ומאמינים שזה ישפיע, זה כמו טיפה אחרי טיפה, טיפה אחרי טיפה, טיפה אחרי טיפה, ועוד בן אדם מתעורר, ועוד בן אדם מתעורר, ואם מישהו לא מוכן להקשיב, לא צריך להקשיב לו, תודעה בסופו של דבר היא קולקטיבית, ואנחנו משפיעים, אנחנו משפיעים, וידוע שלא צריך יותר מ... כמה אחוז? יותר מ-10%? או 10% זה אפילו הרבה. יש את המחקר הזה.
מדברים על 3% לדעתי, 3% שמסוגלים באמת לראות את הדברים.
ואז הם פשוט משפיעים על התודעה הקולקטיבית, ואז גם זה רץ מעבר ליבשת.
אני חושבת שאת נגעת בנקודה חשובה, שאני חושבת באמת שכדאי שבאמת על מערכות תמיכה. מערכות תמיכה, כשאני עברתי לפני מעל שנה וחצי לכפר, אחד הדברים הטובים שקרו לי בעצם זה שמצאתי את קבוצת הוואטסאפ, קבוצת השפיות, שזה לא שאחרים לא שפויים, אבל, 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 אבל זה שפיות מסוג אחר. ואני חושבת שאחד מהמסרים שחשוב לי להעביר בשידורים האלה, זה באמת, בעצם לאנשים שימצאו את האנשים שמדברים בשפה שלהם ושמבינים אותם, ואם הם לא מוצאים אז שיכנסו דרך קבוצות כמו לרדיו הזה ולשבטייה ודרך וימצאו אנשים באזורים שלהם שכן מסוגלים להתחבר אליהם מבחינה חינוכית ובריאותית וסוציאלית ופסיכולוגית, כי אני שומעת על אנשים שהם מאוד 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 בודדים. ואחד הדברים שבאמת רציתי שאנחנו נעשה בשידורים האלה, זה שנפתח את זה גם לשאלות מהציבור, גם שאלות מראש, וגם אולי אפילו להעלות, לתת ככה קצת מענה אונליין, אם אנשים יש להם קשיים והם רוצים הפניות. אחד הדברים שאני עושה בחיים שלי, מעבר לתת ייעוץ ולהנחות קבוצות, זה גם לעזור לאנשים לפנות למקומות הנכונים, כי אין לי את כל התשובות, אין לי אפילו חלק מהתשובות, אין לי אפילו מעט מהתשובות, ואני יכולה לעזור רק נורא נורא מעט, אבל הרבה פעמים העזרה הגדולה שלנו היא בלדעת למי להפנות את הבן אדם למקום הבא, לעשות את השידוכים הנכונים. אז אני רוצה להציע את הפלטפורמה הזאת שלנו, לאנשים להיעזר בה, גם בלמצוא לעצמם מערכות תמיכה נוספות, כי כמו שאמרנו מקודם, יש הרבה מאוד פיצולים וחברויות שהסתיימו. יש חברים טובים 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 שלי שביום אחד פשוט זהו, הבנו שאנחנו מדברים בשפות שונות, והכעס מאוד גדול, וכמה חמלה שיש לי עליהם, הם לא מוכנים לדבר איתי. אני מבחינתה מטורפת. מטורפת, לא זהירה, מסוכנת, כל מיני כזה.
גם לי יש כאלה, אבל הם למזלי הם היו פחות קרובים. אני דווקא בעצמי ניתקתי קשרים עם כמה אנשים שראיתי שהם פשוט לא הייתה לי סבלנות יותר. פשוט לא יכולתי. למרות שעם המשפחה שלי אני ממשיכה עד היום, עם אבא שלי, עם אחותי, עד היום אני, עכשיו שהתחילה מלחמה, אז אני ניסיתי דרך הפרצה הזאת להראות להם, הנה, תסתכלו, זה עוד פרק בהצגה, אותו דבר. ואז אני מנסה להסביר להם שגם זאת הייתה הצגה, כי בקטע של מלחמה ברור להם שזאת הצגה, להם ברור.
כן?
כן,
למרות שיש קרבות אמיתיים ואנשים מתים.
לא, אנשים מתים בקרבות אמיתיים, אבל
דברים איומים קורים שם, אבל מי שיזם ומנהל את הדבר הזה, זה בשביל
הכל מהונדס. הכל מהונדס. הכל מהונדס והכל על חשבון האנשים הפשוטים. ושם ברור להם. אז ממקום ההוא, ממקום ההוא, אז ניסיתי להיכנס, כאילו, דרך אותה דלת ולהראות, ועוד פעם אני מכניסה, אבל תראי כמה נפגעים, אבל תראי כמה שזה בכלל לא הוכח, ואין אלה בקבוקונים בכלל מה מרכיבים, ובכלל רופאים לא למדו על שום דבר על חיסונים, ואני כאילו מנסה לראות, זה כאילו, אני מנסה, ובגלל שהם מכירים אותי כבר הרבה שנים, ואני כבר 18 שנה הם כבר רגילים, ואנחנו פשוט, כשאנחנו לא מסכימים, אנחנו פשוט לא מדברים על משהו, אנחנו לא מסכימים, כי אנחנו רוצים להישאר משפחה. אז כשהטרללת הגיעה, אז היה לנו יותר קל, כי אנחנו ידענו להתנהל גם בלי להיות מסכימים, כי אנחנו רוצים להישאר בקשר. אז איך אנחנו נסכם היום? על מה דיברנו?
קפצנו מדבר לדבר לדבר.
כן, דיברנו על פסיכופטים.
כן.
דיברנו על החשיבות של לחבר בין שני כתבים. דיברנו על להמשיך ולטפטף ולהיות סובלנים וליצור סביבה תומכת. אחד הדברים מאוד חשובים, אנחנו חייבים לדאוג לסביבה תומכת לעצמנו ולאלה ש רק עכשיו התעוררו. ומשהו שלא הרחבנו, אבל אפשר להגיד שזה הזמן לשים את הפרפקציוניזם שלנו הצידה. להיות הרבה פעמים אנשים יתעוררו בהדרגה, ואז ימשיכו לדבר שקרים קטנים אחרים, כאשר יתעוררו לחלקי אמת. ואם אנחנו פרפקציוניסטים, אנחנו יכולים להתחיל לגשת לזה בחוסר סובלנות. אז זה המקום להדגיש שיש צורך בסבלנות. בסובלנות, ולתת לזה זמן, ולהבין שזה תהליך, וזה פשוט לוקח זמן.
נכון.
ואנחנו כאן
בחמלה.
חמלה, אנחנו כאן, אנחנו התעוררנו קודם כדי לתמוך באלה שמתעוררים עכשיו, ואנחנו כאן כדי לעזור להם לעשות את הדרך הזאת. ובהזדמנות זאת אני אומר, בבקשה, אם יש לכם אפשרות לשתף את השידור, קישור ללייב 528, ערוץ ביוטיוב נסגר, ועד חודש יוני לא נוכל לשתף שם ולשדר לי שם, אז אנחנו צריכים להתחיל להגדיל תנועה לאתר של לייב, אהבה 528, הקישור מצורף בכל מיני מקומות, חוץ מזה שזה משודר גם עדיין לערוצים בפייסבוק, וחלק רואים אותנו בפייסבוק, זה מאוד חשוב שנתחיל להיכנס דרך אתר של לייב 528, כי מי יודע מתי זה יבוא היום הזה שיסגרו לנו גם את הפייסבוק.
אני קצת מחכה ליום הזה.
ככל הנראה זה, אנחנו עוד לא בחושך הכי הכי הכי, אומרים שאנחנו עוד צריכים לעבור תקופה, עוד ימים קשים בתקופה הקרובה, וצריכים עוד סבלנות, אבל האור כבר בקצה המנהרה, ואנחנו ממש ממש קרובים. זה מה שכולם אומרים. וזה מה שגם אני מרגישה, אני מרגישה, אני לא נכנעת, אני לא מאמינה בנבואות, אני חושבת שחלק מהנבואות זה בכלל שטיפת מוח כדי שנאמין בזה וניצור את זה.
ואנחנו... להגביר בלבול. להגביר כן, וגם ואת בלבול. הכאוס, נכון, כן. אני מסכימה איתה. ממש קשה, ממש, אי אפשר לדעת למה להאמין. אגב, אני יכולה להגיד לך שאני הרבה פעמים, ואני כל הזמן בודקת גם את המידע שכאילו תומך במה שאני חושבת ומה שאני מאמינה ומה שאני רואה, גם אותו אני בודקת, והרבה פעמים אני מגלה שגם שם יש הגזמות וגם שם יש סילופים, וזה מאוד מרגיז אותי, כי אני חושבת שלהגיע לאמת צריך דרך אמת, ולא דרך הגזמות ולא דרך שקרים. וגם כשאני נורא רוצה לשכנע מישהו במשהו, ואני בטוחה שאני צודקת, אני צריכה לשכנע את זה בדרך הנכונה, ולא בדרך של מניפולציה. אני מאוד כועסת כשאני רואה שעושים את זה. תגידי, בשבוע הבא אנחנו נעשה פורים?
כן.
בשידור? יהיה לנו פורים בשידור?
כן, אני חושבת על זה, אני אצטרך להיות ממש אמיצה, כן, אני אעשה את זה.
נעשה משהו פורימי.
יופי.
אז מסיימים את השידור?
מסיימים את השידור, אני שמה את המעברון, ותודה רבה.
מה יש אחרינו? יש מבזק חדשות?
וירוס טבעי, אני מקווה מאוד שאיתן הכין פה דברים, אני מקווה שזה זה, כן. אז קודם כל, תודה רבה לכל מי ששרד איתנו עד עכשיו. וצפה בשידור שלנו, ותודה רבה לכל מי שרואה את ההקלטה הזאת, ותודה רבה לך קרמית.
תודה יולי, היה לי עונג, שמחתי מאוד.
גם אני.
ביי.
ביי.